אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. רש"י פירש, וזה ממדרש, ועץ השדה ייתן פריו, שעתידים אילני סרק לעשות פירות. עץ השדה ייתן פריו, זה ברור לו לרש"י, שמה החידוש שעץ השדה נותן את פריו? עץ השדה זה טבעו, נותן פריו. ומה הברכה שיש בעניין הזה? והתשובה היא, עץ השדה ייתן פריו, פירושו של דבר שאפילו עצים שבנוהג שבעולם אינם נותנים את פריים ייתנו את פריים. וזה אילני סרק, עצים שבדרך כלל הם סרק ייתנו פירות. כשאנחנו בודקים את המקור של רש"י מהמדרש, זה מופיע בספרה, ושם כתוב כך: ואומר, עץ פרי עושה פרי למינו, מלמד שבו ביום שהוא נטוע, בו ביום עושה פירות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את עצי הפרי, בו ביום שהוא נטוע, בו ביום הוא עושה פירות. מניין שהעץ עתיד להיות נאכל? תלמוד לומר עץ פרי. אם ללמד שהוא עושה פרי, הלא כבר נאמר עושה פרי, למה נאמר עץ פרי? אלא מה, פרי נאכל, אף העץ נאכל. ובכן, בבריאת העולם כתוב עץ פרי עושה פרי. זה מיד מזכיר לנו את מה שאנחנו יודעים, כבר הרבה פעמים דיברנו, שכשהקדוש ברוך הוא אמר לאדמה להוציא, הוא אמר להוציא עץ פרי עושה פרי. כך הוא אמר להוציא, והאדמה הוציאה עץ עושה פרי. היא לא הוציאה עץ פרי עושה פרי, אלא עץ עושה פרי. מדוע? מכיוון שביסודו של דבר היה צריך לצאת שגם העץ יש לו טעם של פרי, וכשם שהפרי נאכל גם העץ נאכל. ומיניין שאפילני סרק עתידים להיות עושים פירות? תלמוד לומר, ועץ השדה ייתן פריו. כלומר, במדרש, במקור, זה סמוך אחד לשני. מה שכתוב אצלנו בפרשה, ועץ השדה ייתן פריו, סמוך למה שנאמר, עץ פרי עושה פרי. וזה סמוך לדבר נוסף שאותו לא שמענו כל כך הרבה בעבר, וזה שביום שבו נוטעים אותו, בו ביום הוא עושה פירות. מה זה העניין הזה? מסתבר שהעניין של העץ זה משל שאפילו התורה כבר משתמשת בו בכדי להביע איזשהו רעיון. תכף אני אגיד איפה התורה משתמשת במשל הזה. אבל קודם כל, מה המשל? העץ זה דוגמה מצוינת לשפע שבא מן השמיים, ונתתי גשמכם בעיתם ועץ השדה ייתן פריו. הגשם יורד מן השמיים, נכנס באדמה, נכנס לשורשים, עולה אל הגזע, נכנס בענפים, נכנס בעלים, נכנס עד, ועץ השדה ייתן פריו. בעצם העץ הוא דוגמה ומשל איך הטוב האלוקי איך האור האלוקי, איך השפע האלוקי עובר בתוך המציאות ומחפש לו את הדרך, דרך כל השבילים הקטנטנים ודרך כל המסילות הקטנטנות, עד שהוא מגיע אל המטרה הסופית, אל הפרי. והעץ זוהי הדוגמה הטובה ביותר בתור משל לעניין הזה. והראיה שיש כאן איזושהי סמיכות מאוד מאוד גדולה בין העניין של עץ פרי עושה פרי ואילני שרק שעתידים להיות עושים פירות. רב רבותיי, כל הדברים האלו זה משל, זה מסר. והמסר הוא, אם נגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, כשרוחניות פוגשת גשמיות, יש סכנה שהרוחניות הזאת לא מצליחה לעבור דרך המסך של הגשמיות. העולם המציאותי, עולם החומר, לוקח את כל האידיאלים הגדולים ואת כל הרעיונות היפים ומעקם אותם ומתאים אותם ומצמצם אותם ומחליש אותם לפי היכולת של העולם הגשמי לסבול. וכשיש איזשהו אידיאל גדול והעולם הגשמי זה מדי גדול עליו, אז הוא לוקח את האידיאל והוא מתחיל לעשות לו קווץ' עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עד שמאידיאל גדול נעשה כזה אידיאל צ'י קטן, ואת זה אומר העולם, את זה אני יכול לבלוע, זה אני יכול לסבול, אבל יותר מזה זה בלתי אפשרי, זה לא עובר. אידיאל ועולם גשמי זה מתנגש אחד בשני. והעץ מסמל את הירידה של האידיאל לתוך המציאות ואת הניסיון של האידיאל לזרום בתוך המציאות ולגדול בתוך המציאות. ומה קורה? מה שקורה בבריאת העולם זה שאלוקים אומר שזה יהיה עץ פרי עושה פרי. פירוש הדבר שכל המציאות, אפילו העץ, ייתן מקום למעבר של עולם רוחני, ושיורגש העניין הרוחני בכל דבר ודבר שבתוך המציאות. אבל האדמה, הגשמיות, העולם החומרי נעמד כמו מסך ואומר, אם אתה מדבר איתי שיצא משהו טוב, זה אני נותן לעבור, פרי יהיה, אבל העץ לא יהיה לו טעם של פרי. מדוע? זה כבר יותר מדי, זה כבר יותר מדי אידיאלים. זרימה כזאת חופשית של אידיאלים בתוך העולם המגושם, זה לא יכול להיות, זה כבר too much, זה ממש באמת. וככה העולם עומד וחוסם את ההופעה של האידיאלים הגדולים בתוך המציאות. ומכאן נולדו אילני הסרק. איך יכול להיות אילן שלא נותן פירות? ועל יומר הסריס, הן אני עץ יבש. איזה טעם יש לעץ לצמוח אם הוא לא עושה שום דבר בעולם, הוא לא נותן פירות? זה איזה מין צימוח שהוא נעדר מטרה. איפה פה הגילוי? איפה פה המטרה הסופית? לא רואים. זה עץ סרק. אנחנו אומרים כל דבר שהוא נעשה, נעשה שלא למטרה מסוימת, הוא שנעשה סתם, אנחנו קוראים לזה סרק. במנוע אנחנו אומרים שהמנוע מסתובב בסיבובי סרק. מה זה סיבובי סרק? שהמנוע מסתובב אבל שום דבר לא קורה. עץ סרק זה עץ שגודל אבל שום דבר לא קורה, שום דבר לא קורה, זה סרק. הפן הרוחני לא מצליח להביא את עצמו לידי גמר ולידי ביטוי בתוך העולם המציאותי. והעולם הרוחני נחסם במקום שבו יש אילן סרק. מבטיחה לנו התורה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. עץ השדה ייתן פריו, אילני סרק נותנים פירות, פירוש הדבר שהטבע, המציאות, מפנה מקום לטוב האלוקי לזרום דרכו. אם בחוקותיי תלכו, אם אנחנו מנהיגים את העולם ואת המציאות על פי תורה, אז המציאות כולה זורמת תורה, והתורה הזאת עושה טוב למציאות, והתורה הזאת מקרינה, ועץ השדה ייתן פריו, שאפילו אילני סרק שביסודם כל העניין שלהם זה מציאות גשמית, שהיא מציאות גשמית חוסמת, מציאות גשמית מסתירה לגילוי של אותו אור אלוקי, אילני סרק עתידים לתת פירות. וכאן נדמה לי זה ברור שהתורה משתמשת במשל. גן עדן, עומדים שם במרכז הגן שני עצים, עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. ברגע שאומרים לך עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע, אתה כבר מבין שהעץ הזה הוא לא עץ כפשוטו. מה זה עץ הדעת טוב ורע? עץ החיים? מה הפירוש? זה כמעט ברור שהתורה כבר משתמשת בסימבוליקה. מהי הסימבוליקה הזאת שהתורה משתמשת בה על שני עצים, שאלוקים אומר לאדם, מכל פרי עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. מה עם שני העצים האלו? על פי הדברים שאנחנו אומרים, אנחנו מקבלים אולי הבנה חדשה. עץ החיים, כשמו כן הוא, זה עץ שהחיות זורמת בתוכו ישר. הכל טבעי, אין שום חסימה. אלוקים עשה את האדם ישר. הטוב שבאדם, האור שבאדם, המוסריות הטבעית והבסיסית, האנושיות, הטבע שבו, זורם כלפי חוץ בלי שום עיכוב. לא עניינים גשמיים ולא יצרים ולא מידות ולא דברים רעים ולא מחשבות רעות, שום דבר. חיים, זה עוצמה של חיים שזורמת בתוך המציאות, שאין שום דבר שיכול להתגבר כנגדה. ואפשר אולי לומר שזה העומק, מה שאמרו חכמים, שאדם הראשון קודם החטא לא הייתה לו בחירה. מדוע? זה היה טבעי, זה פשוט זרם החוצה, זה פשוט היה ככה. למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? מה זאת אומרת? זה ככה, זאת המציאות. החיים זורמים דרך האדם ושום דבר לא מעכב, שום דבר לא מעכב. זה פתאום נותן גם לנו איזושהי הבנה בקשר לעצמנו על הפסוק אלוקים עשה את האדם ישר, שביסודו של דבר אצל כל אחד ואחד מאיתנו יש עץ חיים, יש נטייה טבעית מובנית בתוך הקיומיות שלנו, בתוך האנושיות שלנו, מטבע בריאתנו. אנחנו עושים טוב, אנחנו אנשים טובים. אלוקים עשה את האדם ישר, עץ החיים בתוך הגן. החיים זורמים בתוכנו, רק שניתן להם לעבור, רק שלא נעכב, רק שלא נעקם, רק שלא נסתיר, רק שלא נעצור, רק שלא נסתום. אבל הם ביקשו חשבונות רבים. האדם מחליף את האינטואיציה הטבעית, את הזרימה הטבעית, את עץ החיים, בעץ הדעת האינטליגנטי, והם ביקשו חשבונות רבים. האדם רוצה להגיע אל הדברים מחמת רצונו, מחמת בחירתו, מחמת הכרתו, מחמת שכלו. לא טוב לו האינטואיציה הזאת, לא טוב לו הזרימה הטבעית הפנימית הזאת. לא, הוא רוצה לעשות את זה במושכל, הוא רוצה לעשות את זה כי הוא מבין. הנה הבחירה, פה מגיעה הבחירה. אפשר יבין, אפשר לא יבין. אפשר יבין, אבל יבין בצורה שגויה. ועץ הדעת טוב ורע, ביום אכולך ממנו מות תמות, יהיה עכשיו הכוונה, ביום שבו תאכל ממנו תפסיק הזרימה הטבעית של אלוקים עשה את האדם ישר, ותתחלף עם אפשרות. אולי ככה, אולי ככה. ומה הלב אומר? הלב כבר לא אומר. הוא הפסיק להגיד, כי אכלנו מעץ הדעת. ואני כאן אומר, כתוב, האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לי ואוכל, ודורשים חז"ל את הסוג בניין הזה, ואוכל, שהוא חצי עבר חצי עתיד, אומרים חז"ל, אכלתי ואוכל עוד. אחרי שירדנו למקום הזה של עץ הדעת טוב ורע, אז כל אחד עכשיו מצווה לבחון את הדברים על פי שכל, וכל אחד מצווה להשתמש בסרט שלו כמו שצריך. זה פשיטה. אבל ביסודו של דבר, אם יש לנו איזושהי שאיפה לתיקון, השאיפה שלנו צריכה להיות שגם בתוכנו הזרימה הטבעית החיה המפעמת בכל המציאות תעבור גם בתוכנו, שלא נהיה בבחינת וקוץ ודרדר תצמיח לך, שדרשו חז"ל שזורע חיטים ומצמיחה זונים. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא. אם יש לכל אחד עץ חיים כזה בתוך הנשמה שלו, בתוך הישות שלו, איך אפשר ללכת עקום? אבל מה אפשר לעשות? והם ביקשו חשבונות רבים. כל אחד ואחד מנסה לעשות את זה אחרת, כל אחד מנסה להיות ראש גדול, כל אחד מתחכם כנגד הנטייה הטבעית וכנגד הקולות המוסריים. ואז מגיע החץ, ואז פתאום יש אילני סרק, חיים סרק, שעות סרק, דיבורים סרק, החיות לא עוברת בפנים, לא נכנס החיות בפנים, זה לא זורם. עץ החיים. וכמובן כל אחד ואחד מאיתנו יודע, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. כל אחד ואחד יודע מה זה עץ החיים. הסתכל באורייתא וברא עלמא, זה הכוח הטבעי שמפעם בתוך המציאות, הכוח של המוסר של תורה, של האמת של תורה, זה הכוח שמפעם בתוך המציאות. לא צריכים להתחבא מאחורי מילים, חיים זה חיים, אלו הם החיים. ועל כגון זה אמרו חכמים, ושוב אותו משל, שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד, שנאמר ועלה הוא לא ייבול. איך זה שעלה לא נובל? אתם יודעים איך זה שעלה לא נובל? שהחיות זורמת מתוך השורשים אל הענפים עד לעלה האחרון שנמצא שם בקצה, עד לשם זורמת החיות. אז העלה הזה לא נובל, הוא נשאר ירוק. אומרים חז"ל, שיחת חולין של תלמידי חכמים, שיחת חולין זה שיחה שנשמעת כאילו זה רחוק, כאילו זה חולין. מה השייכות של זה לקדושה? אם זה תלמידי חכמים, שעץ החיים עומד בתוך הגן שלהם. אז זה לא שיחת חולין. תקשיב לשיחת חולין שלהם. תדע לך, חולין זה בקודשים. חולין זה בקודשים. זה לא חולין. זה קודשים. שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. בוודאי, מכיוון שהחיוניות זורמת עד למילה הסתמית שהוא אומר לילד שלו, תיקח, תעשה ככה, זה מדבר סתם, איזה שיחה שסתם. תקשיב טוב, תקשיב טוב, כי אצלו החיים זורמים בתוך החולים, בתוך הענפים, עד ועלה הוא לא ייבול. ומכאן אנחנו מגיעים אל החובה שלנו. בכל אחד ואחד מאיתנו יש חלקים שהם חלקים שיותר מקושרים אל החיים, ויש חלקים שהם יותר אילני סרק. יש דברים שבן אדם עושה אותם עם חיוניות ועם שמחה ועם מעורבות ועם רצון ועם אכפתיות, ויש דברים שבן אדם עושה אותם במחילה, כי לאחר יד אילני סרק. אתה לא מרגיש שהחיים עוברים בתוך זה. זה מתבצע, אבל אין חייס. זה לא חי, זה סרק, זה יבש, זה יבש. מישהו אמר לי פעם על איזה יהודי מאוד מאוד פיקח ומפולפל, שאתה יכול לשמוע ממנו כל מיני הלצות וחידודי לשון ודברים שגורמים לבני אדם ככה לחייך מהחריפות, אבל האיש הזה הוא היה כזה טיפוס קר כזה, שחלטני, או בלשוננו ליטווק. אז מישהו אמר לי פעם, זה כמו דג מלוח, חריף אבל מת. מה זה עוזר לי? חריף אבל מת. ועץ השדה ייתן פריו. יש חלקים של סרק בעבודת השם שלנו, יש חלקים של סרק בהתקדמות הרוחנית שלנו, שהחיות לא נכנסת. מקיימים, עושים, יש עץ, אבל אין פירות. לא מרגישים את המתיקות, לא מרגישים את טעם העץ, לא מרגישים שהחיות נכנסת בתוך זה והיא זורמת ובאמת יוצרת איזושהי הרגשה של חיוניות וחיים ושמחה והרגשה של באמת עבודת השם מתוך חיים. ועל זה באה התורה ואומרת, ועץ השדה ייתן פריו אם בחוקותיי תלכו. אם בן אדם נותן לכוחות החיוניים הפנימיים שלו לצאת החוצה בלי התנגדות, אלא ללכת כמו שאדם עשה אותו האלוקים, האדם ישר, פשוט מאוד, רק חיים, לתת לאותו עץ החיים לפעפע ולצאת החוצה ולזרום דרכו ולהפך להיות לצינור נקי לכל אותה קדושה לעבור דרכו, אז עץ השדה ייתן פריו, אפילו אילני סרק, אפילו אילני סרק. ועל זה נאמר, אז ירננו כל עצי יער. יש אפשרות שהעצים ביער יתחילו לרקוד. השאלה כמה חיות יכניסו בהם. אם אנחנו נצליח להכניס חיות בעבודת השם שלנו, הרי שאז ירננו גם כל עצי יער, ועץ השדה ייתן פריו, והעצים יטענו פירות באותו היום. אפשר להרגיש את זה כבר על אתר, לא צריכים לעמוד ולחכות, כי יש עיכובים, כי זה לא הולך, כי זה מתנגש ומתנגד ורגע ועוד קצת ופה ושם. לא, להפך, החיים יזרמו. עצים טוענים פירות יום יום, טעם העץ כטעם הפרי, ואילני סרק נותנים פירות. הכל מדוע? אם הבחירה שלנו היא בחירה בעץ החיים שעומד בתוך הגן, שכל מי שאוכל ממנו ואכל וחי לעולם.